ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה קורה?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, מה נשמע?
בסדר, בסדר, שלחתי לאינון כעת תמונות מהפגנה אתמול. עכשיו, למה שלחתי לו אתמול, למה שלחתי לו את התמונות? באמת, לפי כולם, לפי כל מי שהיה שם, הפגנה הכי גדולה מאז תחילת המלחמה, אתה יודע מה, בשנתיים האחרונות. כי אינון צייס אתמול...
לא, יש הבדל בין בשנתיים האחרונות למאז תחילת המלחמה.
אז מאז תחילת המלחמה בטוח, יש שאומרים גם בשנתיים האחרונות. הפגנה של מאות אלפים, אין בכלל ויכוח. עכשיו, יש תמונות, אין, קשה להתווכח עם תמונות. שלחתי לאינון עכשיו שלושה ציוצים עם תמונות, גם סטילס, גם וידאו, גם מרחפן, מאות אלפים, קל. אינון צייץ אתמול שהיו רק 25 אלף.
לפי גורמי האכיפה.
גורמי האכיפה.
אני לא ממציא את המספרים האלה. אינון. אני באופן קבוע נותן את המספר לפי גורמי האכיפה. מה שקיבלתי זה המספר 25,000. אתם מתרגשים, אבל בסדר,
גם אם אני לא מתרגש כלום, אתם
כל הזמן יש לכם, מה שמוזר זה שעם כל ההפגנות שלכם בסוף תמיד אתם מפסידים בבחירות, שזה קטע מוזר.
עזוב עכשיו, עזוב, קודם כל בואו נדבר שנייה על המספר. כשאתה מחרטט לגבי דבר שכולם ראו אותו, זה פוגע לך באמינות. הנה, אמר לך עכשיו ענת דוד, פוגע לך באמינות, כי כשאתה תבוא תספר משהו, אז יגידו, אנחנו זוכרים 25,000 בהפגנה של 500,000, אז ככה גם נראה את האמת שלו.
מי קבע חצי מיליון?
לפי התמונות, לפי בדיקות, מאות אלפים.
בדיקות של מי?
עכשיו רגע, דבר שני, דבר שני, עכשיו בוא נדבר על ההפגנה.
על פי מה קבעת חצי מיליון? על פי מה קבעת חצי מיליון?
בוא נדבר על מאות אלפים.
אמר חצי מדרור, אתה ברמה של המדרור, שאני אבין.
תקשיב עכשיו דבר שני, היו שם מאות אלפים. אז אם זה 400,000, ואם זה חצי מיליון, זה היינו.
אז אני אומר לך שהמשטרה מעריכה 25,000.
אני לא מאמין שמישהו במשטרה אמר לך 25,000.
אתה לא מאמין, בחיים. אבל אתה מאמין שהיו חצי מיליון.
רגע, שנייה.
אבל אתה כן מאמין שהיו חצי מיליון.
רגע, עכשיו אתה יודע מה, רגע, אבל בוא נדבר על המהות.
כן, בוא נדבר על המהות.
הרי מה... מה ההפגנה הזאת למעשה? ההפגנה הזאת, אנשים כאן נענו לקריאות משפחות החטופים. משפחת צגאוקר, ומשפחת אלבק, וכהן, ושטיבי, וכולם...
משפחות חלק מהחטופים.
כן, הם ביקשו מאנשים, צאו להפגין, כי ראיתם מה קרה לשישה מהחטופים שהיו חיים והם היו מתים ונרצחו באכזריות אין קץ על ידי חמאס. עכשיו, אז את מי אתה מקנטר? אתה מקנטר את משפחות החטופים, הנה לא באו, לא מזדהים איתכם, לא היו שם מאות אלפים, היו שם רק 25,000 לפי איזה מקור עלום. זאת אומרת, אתה לא, אין כאן, אתה יודע מה, זה מטורף שבסוף הסיפור הזה של החטופים נהיה פוליטי,
טוב,
נהיה
תשמע, שמאל וימין. תשמע, וימים. תשמע, סרי, אני צריך להסביר לך את הדברים מההתחלה, אוקיי. תשמע. א', אני בניגוד אליך לא מעריך וקובע חצי מיליון לפי התמונות שאני רואה, אלא אני פרסמתי נתון שקיבלתי מגורם אכיפה בכיר. נתחיל מזה, אוקיי? זה דבר ראשון. אז נתתי נתון, לא עניין של לקנטר או לא לקנטר. אתה אולי מקנטר, אני לא מקנטר, כן? אני נתתי נתון, זה דבר ראשון.
מי שאמר לך את זה, רגע, רגע.
שנייה, אבל אני מדבר.
המקור שמסר לך, הנה, אני באמצעותך ובאמצעות הזה, קורא לו, אתה חתיכת מופרע, שקרן, נוחל, ומקומך, לא במשטרה, מקומך מאחורי סורגים, עם אלה הנתונים.
אוקיי, כאילו אתה לבוקר, נתת את שלך? כן, נתת את הנאמבר, תודה. עכשיו, תראה, לגבי ההפגנות עצמן, עם כל הכבוד, לא מדובר במשפחות החטופים, מדובר בחלק ממשפחות החטופים, ומדובר בהרבה מאוד אנשים אחרים. מדובר במפגיני קפלן שמנצלים את האירוע הזה כדי להפגין נגד הממשלה. מדובר באנשים שהשנאה שלהם לנתניהו יותר גדולה מהאהבה שלהם למדינת ישראל. מדובר באנשים שהם אידיוטים שימושיים של סינואר, שאנחנו רואים מה התפרסם בבילד, שהוא אומר שצריך לגרום לקרע בחברה הישראלית. אנחנו רואים מה התפרסם בוושינגטון פוסט ביממה האחרונה, שהאמריקאים אומרים שאין סיכוי להגיע לעסקה, כי חמאס עכשיו פתח גם את עניין האסירים. אנחנו רואים את כל מה שקורה, שכל מה שהמודיעין אומר. אנחנו מבינים את האירוע, ואתם מאשימים את נתניהו. ואתה בא ועכשיו, במה מדובר? במשפחות? לא. מדובר באידיוטים שימושיים שרוצים להפיל את הממשלה. אני לא מדבר על המשפחות, מדבר על כל הטרמפיסטים, כל אלה, כל השמאל, כל הקפלן, כל האירוע הזה שהוא כולו פוליטי, שאנשים ששונאים את נתניהו ואת הימין ואותי ואת העמך לצורך העניין, כן? את כל אלה שהם הבבונים, הם שונאים אותם יותר משהם אוהבים את מדינת ישראל, ואתה יודע מה? הם רק מזיקים לחטופים. הם רק מרחיקים עסקה, כי אם היה סיכוי לעשות עסקה, בתנאים שהממשלה יכולה לעמוד בהם, עם פילדלפי, עם נצרים, עם הפרימטר, עם חזרה למלחמה, שנתניהו קבע שהוא מאמין שהוא יכל להעביר עסקה שתשאיר את הממשלה, שתיתן אפשרות לעשות עסקה, כן? שתשמור על הביטחון, שתיתן את הצרכים של מדינת ישראל, גם בציר פילדלפי, גם בצפון רצועת עזה עם נצרים, גם עם הפרימטר, גם משהו שמדינת ישראל יכולה לעמוד בו, עם תנאים בסיסיים, כי הרי ראינו שהימין לאורך כל הדרך צדק. לאורך כל הנבואות של הימין, שאתם זלזלתם בימין, הימין צדק. באוסלו, בהתנתקות, במה שאתה רוצה, ביציאה מלבנון, הכל. הימין צדק. הכל צדק. אז מה אתם עושים? אתם מרחיקים עסקה. זה אידיוטים שימושיים של סינואר. גורמים לקרע חברתי במדינת ישראל, מרחיקים אפשרות של עסקה, פוגעים בחטופים, ועוד אתם מעיזים להעלין ולהגיד שנתניהו פוגע בחטופים. בוקר טוב, 9:10.
עכשיו תראה, אני לא הייתי ככה נדרש לכל הנאום הזה, אם לא המילה בבונים. תראו, יש כאן אסטרטגיה, ואני פונה באמת, באמת אני פונה, למאזינים ולמאזינות, מצביעי ליכוד, מצביעי גוש הימין, מצביעי נתניהו, ואני פונה אליכם, באמת, בתור מי ש... באמת, אני מרגיש את זה אחד משלכם, אחד שצמח בליכוד, שעבד עם מנהיג שס. בוא, אי אפשר להגיד שאני, אתה יודע, כמו שאתה מנסה להדביק לכל מיני אחרים. יש כאן אסטרטגיה. האסטרטגיה הזאת נועדה, הוא אמר עכשיו בבונים. הוא מנסה להגיד לכם, חבר'ה, הוא, ינון מגל, מאיפה אתה גר?
מה זה משנה איפה אני גר?
מצפון תל אביב. ינון מגל מנסה להגיד לכם... רגע, סליחה, אוקיי. מנסה להגיד לכם, עושים אתכם בבונים, הם שונאים אתכם, הם רוצים לדרוך עליכם, הם זה. עכשיו בואו תשמעו, השמעתי את הקלט הזאת לפני כמה שבועות, אבל לא שמעו אותו. נתן אשל, מקורב המקורבים, מספר על האסטרטגיה, איך עושים את זה. איך באמת דואגים כל הזמן לשמר את המתח הזה, את המתח המטורף הזה, את השיסוי, לאחד את המחנה באמצעות שנאה, 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 בין אשכנזים לספרדים, בין פריפריה לתל אביב, בין אופקים לפארק הירקון, כל הזמן. זה מהות שלטון נתניהו. כל הזמן לשסות, כי השיסוי מביא לו בוחרים, כי השיסוי והשנאה מצליחים לאחד את המחנה. ככה אומר נתן אשל, מי שלא יודע, מקורב המקורבים של משפחת נתניהו עשרות שנים. בציבור הזה, אומר נתן אשל, הלא אשכנזי הזה, הוא מתכוון לספרדים, למזרחים. הם שונאים הכל, תראה איך הם מתייחסים, תראה איזה התייחסות סטריאוטיפית. הם, המזרחים האלה, שונאים הכל. הצלחנו להטריף את השנאה הזאת. הוא מה שמאחד את המחנה שלנו, ומירי רגב עושה בכך עבודה מצוינת. זאת אומרת שהיא בהמה בכלל, קורא לה בהמה, כן? אבל היא עושה עבודה מצוינת, כי היא מלהיבה את הציבור. זה כמו האום בכדורגל שעומד ועושה לקהל ככה עם הידיים. זה מה שהיא עושה, וזה מצליח, זה מצליח. לכן אין לנו ברירה, אנחנו צריכים את הקסח הזה. כלומר, שינון המגל אומר לכם, מתייחסים אליכם כמו בבונים, זה חלק מהאסטרטגיה, לגרום לכם לאיזה רגשות של כיפוח, אלה שמה בתל אביב, אלה שמה באליטה, אף אחד לא שונא אתכם, אף אחד לא נגדכם, הם רוצים שתחשבו ככה. עכשיו לגבי העניין הזה שדיברת.
זה היה רק פרומו, לא הבנתי.
פרומו.
לא, כותב לי מישהו, חכה, בתור מה הוא פונה אלינו, שלא יפנה אלינו, שיפנה לגוש שלו, לשמאל המתואב, הוא איבד את הדרך, או תימני שמחפש להיות קרוב לאליטה אשכנזית, יאללה הביתה, תקריא לו, שבוע טוב אחי.
תבין, מה זה קשור תימני? תראה את ה... או תימני, כן, תימני,
שאומר
לכם, שצ'ריינון מגל אומר לכם בבונים.
חכה, עכשיו אני, אז עוד פעם, אומרים לכם בבונים כדי להכניס אתכם לזה.
תודה, חפרת, נו, חפרת חפור.
לא, 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 אני אחפור על מה שאני רוצה.
חפרתי חפור. נו, יאללה, סיימתי בתשע ועשר דקות, עכשיו תשע וארבע עשרה דקות.
עכשיו, מה שקורה בתקופה האחרונה,
אתה כבר ארבע דקות מדבר.
מה שקורה בשבוע האחרון זה ספין. נתניהו לא רוצה שתדברו על החטופים, לא רוצה שתדברו על הצפון המופקר, כן, המופקר. נתניהו הפקיר את הצפון 11 חודשים, רק הבוקר 50 טילים, הצפון נטוש, הצפון עזוב, קהילות מתפרקות, יישובים נטושים. נתניהו לא רוצה שתדברו על זה, כי זה הכישלון שלו. זה הכישלון, זה מציב מראה מול הכישלון שלו. הוא רוצה עכשיו שתדברו על משהו אחר.
טוב,
ציר
אוקיי.
פילדלפי. אז רבותיי, זה לא ציר פילדלפי, זה ספק. פין פילדלפי, קשקוש מקושקה שהוא העלה על סדר היום, אחרי 17 שנים הוא לא עשה כלום בנוגע לציר פילדלפי, לאחר שהוא תמך בהתנתקות, לאחר ששמונה חודשים מתחילת המלחמה רוק נדרש לציר פילדלפי, היום הוא מעלה את זה על ציר שמחתו, כי הוא רוצה שתדברו על זה,
טוב.
לא על החטופים שנרצחים, לא על הצפון הנטוש,
סבבוש.
לא על עשרות הפיגועים,
מעולה.
והעלייה במאות אחוזים בפיגועים, בהתראות, בהרוגים ביהודה ושומרון, בכל הכישלונות שלו. ופנייה
נכון.
אחרונה למצביע הליכוד. לא טוב לכם, כמו שלא טוב לאף אחד. אל תיתנו לו להסיט אתכם. אל תיתנו לו, כי בסוף אין לו כלום זולת הסתה, בבונים וקשקושים כאלה.
אמר מי שפתח את התוכנית היום בכללות, כן? על מישהו שנתן נתון שלא נראה לו. פתחת בכללות מתואב, שקרן, זה, נוכל, כל מיני כאלה. כן, אבל רק הם מסיטים, כן? אתם לא מסיטים, מה פתאום? אנשים, סתם אנשים מדברים, כי ברור שיש מלא מזרחים מזרחים באקדמיה, נכון? יש מלא מזרחים, וגם בתקשורת, כן? בפרונט, כמובן, מלא, מלא ביביסטים. אני שואל אותך, תן לי ביביסט אחד. הרי אתה מדבר, אתה פונה לליכודניקים, לא טוב לכם בליכוד. רק השבוע היה סקר של הליכוד, יש 30 מנדטים. אוי אוי אוי, באמת, לא טוב לכם בליכוד. כן, לא טוב.
פילבר שניבא גם את הניצחון של
לפי נווה. בסדר, בכל הסקרים הליכוד מוביל. בכל הסקרים הליכוד מוביל, אבל לא טוב לכם. עכשיו אני שואל אותך, בתקשורת יש מלא ביביסטים. אין, אפילו דרור רפאל כתב על זה טור בעריב השבת, כן? כתב טור, אין אף ביביסט אחד. אין אף, לא בערוץ 11, לא בערוץ 12, לא בערוץ 13, אין אף, עכשיו, זה המפלגה הכי גדולה, לא תגידו זה איזה מגזר קטן, חרדים, אוקיי, אין חרדים, יש אחד בכאן 11, יש בערוץ 14 כמובן חרדים.
כמה תומכי לפיד יש בערוץ 14? יש, כמה תומכי לפיד יש בערוץ 14?
יש את שי גולדן, מדבר
שואל,
נגד ביבי כל יום בבוקר.
תומך לפיד, כמה תומכי לפיד, כל, תומכי
לא,
לפיד, כאלה שבאים.
נגד ביבי.
לא, שאלת ביביסטים.
הסיפור הוא ביבי, לא ביבי.
למה? עמית סגל עמית סגל מלכלכת, עמית סגל נכנס בנתניהו, לא,
תן לי בבקשה, תן לי בבקשה, עמית סגל מפרגן לביבי.
תביא לי, תקשיב, תקשיב, בוא, אנחנו, אני במקצועי עורך,
במקצועך,
אז אני אומר לך עוד פעם, אתה לא צריך לפרגן לביבי.
לא, לא.
אתה צריך להציב דברים שטובים למחנה.
תביא מישהו שהוא ביביסט שמפרגן לביבי. אחד, עמית סגל, תביא לי את עמית סגל מפרגן לביבי. נו, תביא.
כמה תומכי לפיד גנץ יש בערוץ 14?
יש מישהו שהוא יוצא נגד ביבי באופן קבוע. תן לי מישהו שמפרגן לביבי, לא באופן קבוע, פעם אחת. עכשיו אני מבקש ממך.
אז בערוץ 4, אז בערוץ 12, עמית סגל, נכנס בלפיד,
ובביבי,
ובביבי,
ובליברמן, ובביבי.
בוא, תקשיב, נכנס בהם חזק מאוד. בערוץ 14, אני לא מכיר אחד שתומך בלפיד, לא מכיר אחד שתומך בגנץ. מה לעשות?
אז הראיתי לך שיש מישהו שבכל בוקר נכנס בביבי. עכשיו אני אומר לך,
בערוץ 12, בגילוי נאות, אני משדר שם, לא מרוויח גוש, יש בעיקר עיתונאים מקצועיים.
מקצועיים.
אתה יודע מה, קח אחד כמו ניר דבורי.
אין אף עיתונאי מקצועי שהוא תומך בביבי?
אני לא יודע מה ניר דבורי.
אין אף עיתונאי מקצועי שהוא תומך בביבי?
הוא פעם מפרגן לו למדיניות.
מי? דבורי?
קח את דבורי כמשל, עם הכי הרבה שעות שידור. קח את חמו כמשל, עם הכי הרבה שעות שידור. האנשים האלה לא מזוהים פוליטית.
די, נו.
הם בלי אג'נדה, אומרים את דעתם.
אנחנו את הסרט של האובייקטיביות עברנו ב-48. שמונה. אל תהיה, בוא, זה פתטי היום לדבר על אובייקטיביות. אתה לא באירוע.
דרך אגב,
דרך אגב,
דרך אגב, דרך אגב, דרך אגב, דרך אגב, רק 7-3 הבוקר, 7-4, סליחה.
כן, מוצא שזה בדרך כלל יותר נמוך. 7-4.
סליחה, אצל האחרים היה דווקא אחלה רייטינג.
בסדר, מה לעשות? זה הרייטינג, זה הרייטינג. עכשיו תשמע, אגב, זה הרבה מניפולציות, אנחנו...
אופה!
זה הרבה מניפולציות. ואומר לך את זה, ואומר לך את זה אחד שיש לו הרבה רייטינג.
המירוץ למיליון היה 18-9.
ואני אומר לך את זה בתור אחד שיש לו הרבה רייטינג.
14-3.
למרות שיש לי הרבה רייטינג, אני אומר לך שיש פה הרבה מניפולציות. אתה יודע מה, תשמע את מומו פילבר, שעושה סקרים.
כשהיה לך 9-8 ו-9-6, לא אמרת שהרצפה עקומה.
לא, לא, הנה, אני אומר לך, גם אחרי שהיה לי 10-2 גם, גם אחרי שהיה לי 10-2 ועשיתי דו ספרתי, עדיין אני אומר לך שיש פה הרבה מניפולציות. תקשיב למה שאומר מומו פילבר, בבקשה.
הרייטינג הוא המהות אחת גדולה. הרייטינג מראה בדרך כלל רק 50% מהמספר האמיתי. אנחנו מתחילת המלחמה עושים, בכל סקר שיש לנו, שואלים שאלה, שבה אנחנו שואלים מהו ערוץ הטלוויזיה המרכזי, בו אתה צופה במידע ופרשנות על המלחמה. ואנחנו על כלל הציבור.
כן.
ואנחנו מקבלים את ערוץ 12 עם 38% ואת ערוץ 14 עם 36%.
מה?
אז אתה שומע.
כשהציבור רואה, הפטריוטים עשו, סתם אני אומר, 10, ורוקדים עם כוכבים עשה 15, זה לא נכון, זה כנראה טקו.
בדיוק. זה טקו, בוא נאמר ככה, רוקדים עם כוכבים, יש כאלה שרואים אותם בצפייה נדחית, לא באמצעות הפלטפורמות, זאת אומרת, יש עוד סלקום טבעי וכולי, אלא באינטרנט, בצפייה...
לא, אבל בזמן צפיית הטלוויזיה אתה אומר יש טקו. בין שני ערוצים 12, זה מהפכה גדולה.
טוב,
עכשיו... אתה לא מאמין לו לרבע מילה, לא מאמין למומו שלמה פילבר...
הוא יצא צדק יותר מכולם.
לא צדק בכלום.
צדק יותר מכולם.
מומו פילבר, עד מדינה, שחזר בו מעדות מדינה, ועכשיו יש לי בוצה וישור.
מה זה קשור לסקרים שלו? ואתה הפסדת באשדוד, מה זה קשור?
לא התמודדתי. שלמה פילבר, מומו פילבר...
מה זה רלוונטי?
לפי מומו פילבר, אפי נווה הוא לראש לשכת עורכי הדין.
לא נכון.
נתן לו איזה 40-50% יותר מעמיד בכר. הוא לא מעניין.
אתה משקר, אבל תשמע, תשמע.
זה איזניח.
זרקת על הרייטינג, אז עניתי לך. שנייה, שנייה.
לא, אבל רייטינג, אתה יודע, שטוב לך,
סרי,
אתה אומר אחלה תוצאות. שלא טוב לך,
לא נכון.
הרצפה עקומה, התוצאות
מוטות. 7-4 זה תוצאה יפה מאוד, הכל טוב, הכל בסדר. אני רק אומר לך שהתוצאה האמיתית שלנו הרבה יותר גבוהה, בשביל 12 יותר נמוך.
זה שטויות, זה שטויות.
בסדר.
מומו פילבר אמר.
הם אומרים בעצמם.
איך אומרים את פחם בעידה, אותך גזור.
את החרדים.
שלמה פילבר אמר.
בדיגיטל אנחנו הרבה יותר חזקים.
מי אמר?
כי הרבה חרדים רואים אותנו.
מי אמר?
ובמתנחלים ועדת המדרוג חלשה, ובקהלים שלנו הם בעיקר מודדים יותר במרכז ופחות בפריפריה, יש להם בעיות שזה לא אמיתי, זה הכל, נו, ובמרכז זה מה שרואים. עכשיו, תשמע, הדבר המרכזי של היום, תראה,
כן.
בסוף לא עוזר שום דבר.
כן.
הבילד מפרסם את התוכנית של סינואר, לפצל את החברה הישראלית, לקרוע קרע בחברה הישראלית, לעשות מניפולציה על המשפחות, לגרום להם אובדן בצדקת הדרך. הוושינגטון פוסט מפרסם שחמאס השם, כן, שבבית הלבן אומרים שחמאס השם, שהוא עכשיו מעמיד תנאים חדשים בגלל הלחץ בישראל גם לשחרור אסירים, ואתה כמו אידיוט שימושי של סינואר.
למה אתה מקטרה? לקלל, אני לא יודעת אותך.
לא אידיוט, אידיוט שימושי אמרתי.
בסדר, אידיוט שימושי.
בניגוד לקללות שלך, אני אמרתי אידיוט שימושי.
אני לא קיללתי אותך.
אז אתה לא יודע מה זה אידיוט שימושי.
אני קיללתי איזה מקור עלום שאני לא יודע אם הוא קיים, שדיבר על 25,000.
אתה וחבריך, כמו אידיוטים שימושי, לא כמו, אידיוטים, לא כמו, אידיוטים שימושיים של סינואר, מפצלים את מדינת ישראל, הורסים את החברה, גורמים לנו לאבדות, גורמים לנו להפסיד, גורמים לנו לפגיעה במורל, פוגעים ברוח של עם ישראל בזמן מלחמה, אתם פשוט עושים נזק כמו שורפי האסמים, לא יעזור שום דבר כי השנאה שלכם, היצרים שלכם, הכעס שלכם, הרוע שלכם, גובר על אהבתכם למדינת ישראל.
אינון מגל, אתה שותף להרס מדינת ישראל. אתה, כי אתה ראש קאט הביביסטים, אתה יודע ש85% מהדברים שאתה מקשקש שם הם קשקושי קשקושים. אנחנו ציינו לפני יומיים, 11 חודשים לטבח שנתניהו עמד בראשו, אשם בו, אחראי על הקונצפציה, הזרים כספים לחמאס, 11 חודשים שאנחנו בכלום, בסוג של כאוס. הצפון מופגז, הצפון חוטף כל יום עשרות טילים, רק הבוקר 50 טילים.
איפה שר הביטחון?
רגע, רגע, ראש הממשלה, על פי שיטתו, אל תפריע, על פי שיטתו, יש אחריות עודפת לראש ממשלה. איך אני יודע? הוא אמר את זה במלחמת לבנון השנייה, הוא התייח את זה באולמרט. תפסיק להפיל תיקים על ראש ממשלה.
אחרי המלחמה.
תפסיק להפיל תיקים על שר ביטחון.
אחרי המלחמה.
תפסיק להפיל תיקים. אתה ראש ממשלה, בטח ראש ממשלה של 17 שנים, ואתה שותף, אינו מגן, איך זה פעם, הפעם האלף, אתה שותף, כי אתה עוזר להוביל את המדינה למצב הקשה ביותר בתולדותיה. אתה רואה את זה, אבל אתה, כי אתה מעדיף את טובתך האישית.
מה אני מעדיף את טובתי האישית?
אתה תומך באיש שהביא עלינו טבח, שהיה אחראי לקונספציה.
הוא ראש הממשלה.
נכון. והאיש שמאז 11 חודשים עושה דברים נגד ההיגיון. עכשיו בוא, אני רוצה להשמיע לך.
אבל מה הטיעון? אני לא הבנתי מה הטיעון.
ביום שישי, אתה בטח ראית את זה.
אני הבאתי לך טיעון על הבילד והוושינגטון פוסט. מה הטיעון? אבל הוא ראש הממשלה.
עכשיו טיעון. ביום שישי התראיין ראש השבק לשעבר נדב ארגמן באולפן שישי. שמה באמת יקצר העירייה, המון המון סינקים באמת שמלמדים מה האיש הזה חושב, אבל אני רוצה להשמיע לך מה הוא אמר על כל מה שקשור בקונספציה, והאם באמת חמאס מורתע או לא מורתע. בוא נשמע.
כי לא הייתי חלק מהקונספציה. מעולם לא חשבתי שחמאס מורתע, טענתי שחמאס איננו מורתע, טענתי שצריך לצאת למכת פתיחה כנגד חמאס, טענתי שצריכים לפגוע בצמרת החמאס, טענתי שצריך לעצר את היום שאחרי, והייתה לי תוכנית איך עושים את זה, חשבתי שהכסף הקטרי הוא אסון.
אבל אמרת לראש הממשלה, המיליונים שעוברים לשם
אמרתי,
יביאו לאסון?
אמרתי שהכסף הקטרי מניע טרור.
אמרת את זה לראש הממשלה?
חד משמעית.
ומה הוא ענה לך?
טוב, הוא עושה תנועה, מה הוא אמר? הוא לא אמר כלום. תראו, זה כתב אישום חמור ביותר. כתב אישום של ראש שב"כ, לא איזה באמת כותל קנים, כתב אישום חמור ביותר. בא ראש השב"כ ואומר לנתניהו, הכסף הקטרי שאתה מעודד, הכסף המזומן משנת 2018, מאז שקטר הפסיקה להעביר את הכספים, הכסף הזה גורם להתעצמות חמאס, גורם להם לקנות כלי משחית, גורם להם לבנות, נותן להם כסף לבנות מנהרות, נותן להם את כל מה שהתפוצץ עלינו בשבעה באוקטובר, אומר איזה ראש השבק, שאגב גם המליץ פעם אחר פעם בפני נתניהו לחסל את סינואר ונתקל בהתנגדות גורפת. כתב אישום חמור. עכשיו, אתה יודע, אתה מכיר את הפרקטיקות. אנשים בדרך כלל ברמה הזאת, אתה יודע, מרויינים אקסקלוסיביים, צריכים לפנות אליהם, המערכות פונות, הם מסרבים, זה תמיד ככה, זה מה שהולך. האיש הגיע ביוזמתו, ביקש להניף דגל אדום, דגל שחור, כל מה שתרצה בפני הצופים במקרה הזה, ולהטריע, ולהגיד, אנחנו הולכים לכאוס, אנחנו הולכים לשבר, אנחנו הולכים לכישלון, אנחנו כבר נמצאים בכישלון. עכשיו, תקשיב לדברים האלה.
רגע, 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 לא, שנייה,
עוד מילה, רגע, תן לי רק לסיים. בואו נשמע מה הוא אמר על ציר פילדלפי.
אמר ראש הממשלה שציר פילדלפי הוא ציר שנדרש לציר הרשע. ואני אומר שציר פילדלפי נדרש לציר של בן ביבי לבן גביר וסמוטריץ'. כל הדבר הזה כולו נועד אך ורק בשביל לשמר את הממשלה הזו. שיהיה ברור, אין לי שום דבר אישי נגד ביבי, יש לי הערכה רבה מאוד לאיש, ליכולות שלו. לצערי הוא לקח את היכולות הללו למקומות לא טובים. במקום לקחת אותם לטובת מדינת ישראל, לקחת את זה לטובת עצמו ולטובת הקואליציה המשיחית הזאת. ואני שואל את עצמי, האם ביבי רוצה, האם ביבי יכול? התשובה היא נורא נורא פשוטה. ביבי יכול הכל, ביבי לא רוצה.
טוב, תראה, בוא נגיד ככה. קודם כל, זה שהוא משווה בין הציר של ציר הרשע עם איראן וכדומה לבן גביר וסמוטריץ', זה רק מעיד על הבן אדם, שצריך לזכור שהיה בדגלים השחורים, הוא איש שמאל קיצוני, שיצא מהארון הפוליטי, והוא השתתף בהפגנות נגד נתניהו בדגלים השחורים, שתבינו במה, בתקופה של מה זה היה, עוד לפני הקורונה.
כל מי שמכיר אותו מדבר על אדם שחותר למגע.
מה זה קשור חותר למגע? גם יאיר גולן חתר למגע. מה זה קשור? תן לדבר, גם יאיר גולן חתר למגע. הוא חתר למגע, יצא, הוא איש שמאל קיצוני. זה דבר ראשון, זה רק מעיד עליו, כשהוא מדבר כל פעם בדיקטטורה, ואנחנו לא דמוקרטיה, ואנחנו דיקטטורה, והוא תמך, הוא מדבר, האיש הקטן הזה מרשה לעצמו לדבר בכלל, אחרי שהוא תמך בסרבנות. הרי הסרבנות הייתה בין הגורמים לזה שהובילו לשבעה באוקטובר, הוא בכלל מרשה לעצמו לפתוח את הפה, הוא מרשה לעצמו להראות את הפרצוף שלו בטלוויזיה החוצפן הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא כן דיבר על זה שחמאס מורתע. כן דיבר על זה שחמאס מורתע, ומי שיכנס בבודקים בטוויטר יראה הביאו כמה מבואות שם. דבר שני, הוא חלק מהאשמים לאירוע הזה כראש הבק. הוא ביטל כמעט את כל היומינט שהיה ברצועת עזה, והכל עבר לסיגינט. כן? את כל היומינט הוא ביטל, לא היו אנשים. הוא היה ראש השבק, הוא מדבר. הוא הביא לאירוע, שיסתום את הפה, שישתוק. הוא אחראי לאירוע, הוא ביטל את היומינט של השבק ברצועת עזה. הוא היה אחראי, אם אני לא טועה בשומר חומות, הוא היה ראש השבק, שפעלנו רק נגד הג'יהאד האיסלאמי. פעלנו רק נגד הג'יהאד האיסלאמי, ואחרי זה אמרו שחמאס מורתע. לא נגענו בשומר חומות בחמאס, הוא היה ראש השבק, לא? אחד המבצעים שם. הוא היה ראש השבק, שלא תקפנו את חמאס. נכון? עכשיו, מילא אני אומר את זה, תקשיב, אלמוג בוקר אומר את זה בתפעלה 12 בעצמו, תקשיב.
דבר אחד, נדב ארגמן לא אמר, הוא לא ביקש סליחה. נדב ארגמן היה שם בשנים הכי קריטיות, מ-2016 עד 2021, הוא היה שותף מלא להחלטה לצאת לכל המבצעים רק נגד הג'יהאד האיסלאמי ולתת חסינות לחמאס. פעמיים, גם ב-2016 וגם ב-2021, הוא כן דיבר על זה שחמאס מורתע. ב-2016 הוא אמר, השב"כ הדגיש כי מאחורי רוב הירי מעזה עומדים גורמי ג'יהאד עולמי, לא חמאס שעדיין מורתע. ב-2021, אחרי שומר החומות, הוא אומר, כללי המשחק השתנו בקולו למצלמה, ומה שהיה הוא לא מה שיהיה. חמאס שלפני המבצע הנוכחי לא דומה לחמאס של היום שאחרי. זה היה כל כך לא נכון, וראינו את זה 3 חודשים אחרי עם הירי שחזר מרצועת עזה, כשהוא עוד היה שם. ונגיד עוד דבר אחד לסיום. אם חשבת שחמאס לא מורתע, והיית בטוח מודיעינית שהוא לא מורתע, ושעלול לקרות מה שקרה, אז תקום ותלך, תהפוך שולחן ותלך הביתה. זה שאתה נשאר שם ואומר לעשות משהו, אבל מחליט בכל זאת להישאר ולא קורה כלום, יש לו חלק, כמו לכל אחד אחר, כמו ראש הממשלה נתניהו, כמו ראש השב"כ הנוכחי, כך גם ראש השב"כ לשעבר, אחראי באותה מידה לשבעה באוקטובר.
אגב, לפני שאני מתייחס, תראה כמה אתה סותר את עצמך. הרי בא אילנת כאן על ערוץ 12, ששום דעה אחרת לא נשמעת. הרי זה טקסט שמעולה
לנתניהו.
טקסט שמעולה לנתניהו. זה טקסט
שמעולה לנתניהו. מישהו שמשבח את נתניהו דיברנו. לא דיברתי זה.
יש 30 מנדטים, יש 21.
גם את ביבי תוקפים בערוץ 14. בפטריוטים תוקפים הרבה פעמים את 40 ביבי.
אתה עושה מעולה. תענה לעניין של נדב,
הבאת את נדב ארגמן.
אבל תראה איך אתה חותר את עצמך. טוב, טוב. אין שום אחד, כולם מקשה אחת בערוץ 12.
מה אתה מעביר נושא? מה אתה מעביר נושא? הבאת את החוצפן הזה? הבאת את החוצפן הזה?
קודם כל לגבי ערוץ 12.
נדב ארגמן הבאת. שאף אחד לא מדבר. הבאת את החוצפן הזה
שכל יומיים שובר לנתניהו, וזה מפריך את מה שאתה טענת שכולם בערוץ 12, שכולם בערוץ 12. עכשיו אני אומר לך לגבי הטענה שלך, עכשיו לגבי המהות, תשתוק הרצי הלוי, ותשתוק יואב גלן, ותשתוק רונן בר, ותשתוק ארגן, כולכם תשתקו, ישמר הכל אחד של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
לא, באמת, עליו אין ביקורת. עליו אין ביקורת.
לא, זה מה שאתה אומר, זה מה שאתה אומר. ישמר כאן כל אחד.
אתה לא מעביר ביקורת על ביבי.
אתה לא מעביר ביקורת על ביבי. בטבח הנורא ביותר מאז השואה.
ביבי, ביבי, ביבי.
יפה, אבל זה לא
יעבדה. תן לי דיווחים. כן, רק אמרו לי להגיד שיומינט זה מידע מסוכנים, מאנשים. מיומן, מאנשים. וסיגין זה סיגנלים, זה דיגיטל, זה במכשירים, כן? 8200 וכל הדבר הזה. והשב"כ הפסיק עם היומן ברצועת עזה, אצל נדב ארגמן, לא היו סוכנים, לא ידעו, כל התוכנית דרך הסיגין היה את חומות יריחו, הרי ידע, היה את כל האירוע בצהל, כן? אבל נדב ארגמן, הוא מדבר.
נדב ארגמן, תבין השמאלני, תבין האיש, לוחם, אז נפש, חותר למגע.
גם יאיר גולן, שמאלני.
רצה להוריד את סינואר, והבוס שלך סירב. רצה להוריד את סינואר פעם אחר פעם.
גם בנט לא הוריד את סינואר.
רצה לחסל פעם אחר פעם את סינואר. סרי, ונתניהו,
אכלת לקרדה. אז תגיד תודה, תגיד, תברך.
כתב אישום חמור ביותר של נדב ארגמן.
קיבלת לקרדה, תברך.
איזה קרדה, כתב אישום חמור ביותר של נדב ארגמן נגד
שלום, שלום.
מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר, המגד החרדי...
כמה שניתן בימים אלו.
כן, המגד החרדי הראשון בקורס מגדי, מנכ"ל עמותת נצח יהודה. מה קורה? מה המצב? מה אתה אומר?
רוצה שננצח יותר מהר, נשחרר חטופים יותר מהר, כמו כל עם ישראל, ומשתדל לעשות זאת בדרכי שלי.
תגיד לי, רב סרן במיל יוסי לוי, אתה יודע, התחושה הייתה אחרי השבעה באוקטובר, באמת, אתה יודע, של כולנו, באמת, אני חושב שזה היה משותף, אתה יודע, ברגעים שהיינו ביחד, שתהיה נהירה של צעירים חרדיים לצבא, עוד לפני שהצבא קבע לזה שיש לו מחסור של אלפים, למה זה לא קרה?
אני חושב שהייתה תנועה חיובית, ראינו את זה בגיוס הקודם, אגב אנחנו בדיוק בעוד חצי שעה מתחילים טקס של הפלוגה הראשונה החרדית במגב, שמסיימת את הסדרת הכשרה שלה, ולקראת הכשרה של עוד לוחמים חרדים במגב. אז קודם כל הייתה בשורה בגיוס האחרון, והוא גדל בצורה יפה. הייתי בטוח גם אני שתהיה מגמה, וגם אמרתי לצהל בחיריו שאיתם נפגשתי שחייבת להיות מגמה, כי בתודעה היה שינוי דרמטי, אני אומר לכם, אני מדבר עם המשפחה שלי החרדית, היה שינוי דרמטי בתודעה, אבל להמיר אותו לגיוסים, זה לא קרה. יש לזה הרבה אשמים בדרך, אבל...
לא, אני חייב להגיד לך שאני הרגשתי ממש מגמה כזאת, ממש תנופה של שהחרדים רצו להתגייס, אבל אז, אתה יודע, היה כל ההתנפלות של השמאל ובגץ והאופוזיציה לחרדים, אז זה יצר את זה.
זה תמיד אמרנו גם, אגב, 2014 הוכיח
את זה. תגיד לי, לא נמאס להאשים בכל דבר
את בגץ. רגע, שנייה, אני מדבר, אבל אני לא ראיין אותך, אני מדבר אותו.
כל דבר להאשים את בגץ.
סרי, עם כל הכבוד.
ברק, אנחנו מכירים יומיים, ואתה יודע שאני אדם ניטרלי, זה לא מעניין אותי ימין או שמאל. אני מסתכל על ביטחון מדינת ישראל אחד, ועל גיוס חרדים שתיים, זהו. עכשיו, מתוך המקום של גיוס חרדים יש עובדות. העובדה היא שכשהעבירו חקיקה עם סנקציות פליליות נגד חרדים, ב-2014 ירדנו מ-20% לשנתון, ל-10% לשנתון, זו עובדה. העובדה השנייה היא שבגץ העביר סנקציות כלכליות על כל עולם הישיבות, גם רבנים ספרדים מתונים אמרו למי שלא לומד ונמצא בפיצה או בפלאפל לא להתגייס לצה"ל. זה חריג בכל קנה מידה.
נכון, זה בדיוק מה שקרה, נכון, אני מחדד את השאלה. הייתה כאן הקצנה נגד הגיוס, זאת אומרת רבנים משס במכתב שהם הוציאו קראו גם למי שלא לומד, גם למי שלא לומד, חלילה לא יגיע.
אחרי שהיו הפסיקות.
ממש אישור קו.
אחרי שהיו הפסיקות.
ישר אישור קו עם הפלג הירושלמי.
נכון, אחרי שהיו הפסיקות.
רק לאחר הפסיקות נגד כל עולם הישיבות, רק אחר הפגיעה בתקציבים, רק אחר הפגיעה במעונות, לא היה לפני זה, אני אגיד לך יותר מזה. רבנים כמו הרב זילברשטיין, בסדר? רבנים שמעולם לא תמכו בנצח יהודה. אני יכול להראות לך סרטונים, חיים, בלייב, שהם תומכים ואומרים אנחנו בעד החיילים החרדים, לא החיילים בצהל, זה קל.
אבל הרב יוסי, הרב אני אומר, כן. יוסי לוי, אתה יודע, מדברים מהידברות, הידברות, הידברות, אנחנו עשרות שנים מהידברות, היא לא מובילה לכלום, המספרים אגומים, מתוך עשרות אלפים בכל שנתון, כמעט לא מתגייסים בו, כחלק ממדיניות והלחצים של המפלגות החרדיות, זה להוציא את החוק הזה, חוק פטור מגיוס, אז עזוב, אז מה הפתרון? אוקיי, בגץ לא בסדר, הידברות לא בסדר.
השאלה היא למה? אני מסכים עם כל מילה שאמרת. עובדתית, 1,200 חרדים, מתגייסים בשנה, זה בקושי 10% משנתון, לא רציני, ובוא נודע לאמת, אין רק 10% שלא לומדים תורה. יש עשרות אחוזים. העניין הוא פשוט, מעולם לא ביצענו עבודת שטח רצינית לגייס חרדים לצהל. לא קרה, אף אחד לא עשה את זה מעולם.
למה אתה יכול להתגייס?
אני באתי לצהל, בוא נגיד ככה, לקחו אותי יד ביד. לולא זה לא הייתי מתגייס. ככה זה לא,
מה זה יד ביד? אז
אני אומר, מה הבעיה להיצב לבית? הייתי קורא אותו ושם בפח כמו כל שכניי וחבריי. בסדר, זה לא מעניין אותי צווים. באו אליי אנשים, שכנעו אותי, הסברו לי כמה זה חשוב לשרת בצהל, וכך התגייסתי, והפכתי עוד שנייה למגד. אבל אני אומר לכם שעבודת שטח הזו של להגיע לשכונות החרדיות, לקחת את כל מי שלא לומד, יד ביד, בתמיכת ההנהגה.
אבל לא יתנו להם, לא יתנו להם. אתה שומע מה הרבנים אומרים.
תגיד, אבל מה אתה לא מבין, סרי?
אבל רגע, אבל לא יתנו להם. ואם הם כבר מתגייסים ועוברים את כל הדברים האלה, הם מגיעים ללשכת הגיוס ויושבים שם מנובלים מהפלג הירושלמי, מקללים, צועקים, מאיימים.
מה אתה לא מבין?
אני לא מבין למה לא מתגייסים.
מה, אתה עושה את עצמך? לא הבנתי.
למה אנשים שלא לומדים?
או שאתה באמת לא מבין.
למה אנשים שלא לומדים? ואומר יוסי לוי
לך, הוא מסביר לך, ואני מסביר לך, שאם באים בטוב, אז יש על מה לדבר.
עשרות שנים מנסים לבוא בטוב.
ינון,
תגיד לי יוסי, בוא תענה לי ינון. כשבאו בטוב הייתה נהירה של חרדים לשחות?
אבל אני אסביר רגע. חרדים לא באים, בסדר, לצהל.
אוקיי, תשמע, אינום, תשמע.
חרדים לא באים לצהל, צריך להביא אותם לצהל. בסדר? לא בטוב ולא לא בטוב, לא בסנקציות כלכליות ופליליות, ולא בטוב גם בהידברות, גם לא. מה כן? ציר אחד של הידברות חייב לקרות, עם ההנהגה, חייב. אבל ציר עבודת השטח שלא קורה, חייב לקרות. יש היום 100 מוסדות אפורים, 100 מוסדות שמלמדים בהם אקדמיה, בגרויות, כל מיני, שהם יכולים לעשות איתם עבודה ולהביא את רובם לצהל. יש היום אלפי חרדים באקדמיה.
למה זה לא קורה?
כי צריך תוכנית ממשלתית רצינית, צריך שמשרד האוצר יגיד לעצמו, אני רוצה לגייס חרדים, צריך שמשרד הביטחון, בשילוב משרד האוצר, בשילוב משרד הרווחה, בשילוב משרד החינוך, יבנו תוכנית ממשלתית, עם מדדי הצלחה, עם יעדים, עם תקציב. חבר'ה, אנחנו הארגון המרכזי שמשלב חרדים בצהל 22 שנה.
כן, אבל יוסי לוי, אבל איך הם יעברו את המשוכות האלה? אוקיי, אני שומע את התוכנית שאתה מציב כאן, איך הם יעברו את המשוכות של הרבנים, מה-7 באוקטובר, הקצינו את העמדה נגד שירות בצבא, הקצינו, גם הספרדים כמו האשכנזים, הקצינו לגמרי. איך עוברים את המשוכה הזאת?
איך, למה הקצינו? כי השמאל הקצין, למה הקצינו?
קודם כל, ההקצנה יש לה סיבה, ובזה אינון צודק, אין מה לעשות. ברגע שבגץ פגע בכל עולם הישיבות קולקטיבית, זה גורם להתכווצות של המגזר. אי אפשר להתעלם מזה, אבל צריך להגיד רגע, שנייה, למרות כל ההתכווצויות, ראיתם אולי את הטקס הזיכרון שעשינו, מעל 3,000 חרדים בבניין האומה, כולל שהרב יצחק אזרחי, ראש ישיבת מיר, הגיע למצור שיעור לאלף חיילים לפני הטקס. כולל הרב דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה, כולל מלא רבנים חרדים. למה? כי הם סומכים עלינו שאנחנו עושים את זה נכון. כלומר, יש דרך שגם הם, למרות כל ההקצנה המדוברת, סומכים בנו. אנחנו יודעים את הדרך, יודעים לעבוד בשטח בלי לפגוע. הציבור החרדי מקבל אותנו ברובו. פשוט לעשות עבודת שטח רצינית עם עובדי נוער, לראות את כל הנוער שאין תורתו אומנותו ולגייס אותו לצהל.
תגיד
לא לי, הגיוני שאדם עובד, כן. עובד, לא מתגייס, פשוט לא הגיוני.
נכון, לא הגיוני, ותגיד לי, אם אחרי הטראומה הגדולה, ואם לאחר זה שהצבא בא ומתחנן כמעט, בואו תתגייסו, חסרים לנו אלפי חיילים, נהרגו, נפצעו, יעשו מקשרות, לא מתגייסים, בשנה הנוראית ביותר מאז הקמת המדינה, אתה אופטימי לגבי זה שנגיד עוד שנה, עוד שנתיים, בעזרת השם המלחמה אז תסתיים, כן יתגייסו?
האופטימיות שלי, קודם כל המלחמה היא רק מנוע להצמחת גיוס חרדים לצהל, בזה ודאי שאתה צודק.
המנוע בינתיים שבק, המנוע שבק בינתיים.
בהחלט, ואני עדיין אשמח לראות שבאמת הגורמים הרלוונטיים בממשלת ישראל רוצים לגייס חרדים. אני מחכה לראות תוכנית. אני מחכה לראות חקיקה רלוונטית.
אז מה אתה אומר למעשה? מה? שמי? שר האוצר, שר הביטחון? הם לא רוצים באמת שחרדים יתגייסו?
לא, דווקא משרד הביטחון, אגב, אני אומר לשבחן, וגם צה"ל, עושים עבודה מאוד קשה. תבין שצה"ל בונה חטיבה חרדית לפני שיש לו חיילים. זה הזוי.
אז איפה המכשול? אז איפה המכשול?
המכשול זה ברחוב החרדי. חרדים לא באים לצה"ל לבד, זה לא קורה. צריך תוכנית של עובדי נוער חרדים, אנשים חרדים שמגיעים לשכונות החרדיות, והם אלו שבעצם יכול אליה גיוס, לא
אבל, אף אחד אבל, אחר. אבל מי יקבל אותם שם? אנחנו רואים את האמירות של הרבנים, אנחנו רואים את האמירות של העסקנים.
אותנו מקבלים ברחוב החרדי? התשובה היא, את עמותת נצח מקבלים ברחוב החרדי? התשובה היא כן, חד משמעית. כמעט אין גדול דור שאנחנו לא בקשר איתו או פומבית או בשקט. אם מקבלים אותנו, זה אומר שיש את הפתח. השאלה היא מממשים אותו או לא. אז יש פה גם ציר התודעה שניצחנו בו, כי המלחמה גרמה לחרדים לחשוב אחרת, זו עובדה. אבל ציר השטח שאותו צריך להמיר, לא עושים. וזה הפתרון. אין פתרון אחר, אין.
טוב, רב סרן במילואים יוסי לוי, מגד חרדי ראשון בצהל, ומנכ״ל עמותת נצח יהודה, תודה שדיברת איתנו.
קודם כל, יישר כוח גדול, יישר כוח גדול.
תודה. אתה יודע, מה שמצחיק זה שאתה מדבר על השנאה, ואתה כל פעם מקריא את נת הנשל, תגיד, אתה קולט איזה מחנה מטורף, חולה שנאה אתה נמצא? שקוראים לביבי, שצועקים ביבי רוצח? ויאיר לפיד קורא לזה קבינט המוות ולא מגנה את הקריאות ביבי רוצח.
צריך לגנות,
כשזורקים על שר חול בים וצועקים ליד הילדים שלו רוצח. אתה מדבר על שנאה? אתם מדברים על שנאה? אתם שטופי שנאה בזמן מלחמה. בזמן מלחמה, אתה מדבר על איזה הקלטה של נתן נשל מלפני 10 שנים, חוזר על זה כל תוכנית, אבל נתן נשל, מקורב המקורבים, מי ראה את נתן נשל בכלל?
מי ראה את נתן נשל?
נתן
נשל עדיין שולח אס-אמסים בשם נתניהו.
אבל אתם צועקים וכותבים כתובות על רכב ושיירת ראש הממשלה, אתם כותבים ביבי רוצח. אתם כותבים ביבי רוצח, אתה מדבר על שנאה?
רצחו כאן ראש ממשלה מהצד הנגדי, על מה אתה מדבר?
כן, ואתם הסברתם?
רצחו ראש ממשלה
בצד הזה.
אני מדבר.
אתה מדבר לי כאן
כן, על זה. כן, על זה אני מדבר.
על איזה בצד נכון. שזרקו, ירו כאן בראש ממשלה.
כן, נכון.
על מה אתה מדבר?
אתם במחנה שטוף שנאה.
אני לא שטוף במחנה סינה. שאתה מדבר עליו.
אתה שמאלן בן שמאלן. אתה משרת את האליטה.
אתה משרת את הכושל שבמיני ישראל.
אשכנזית העשירה. מצפון תל אביב.
אתה משרת את הכושל. את האיש שמביא אותנו לכאוס, למשבר.
אני תומך בראש הממשלה.
תקשיבו.
אני תומך בראש הממשלה.
כל אחד מכם גם יגיש את זה בכיס שלו.
אתה מופיע בתבלה 12, כמו טטריס מתיישר. שמים אתכם משובטים. משובטים באולפן.
הולך להיות כאן קיצוצים.
מדקלם את הזמירות של יונית לוי ודפנה ליאל. זה מה שיצא ממך. יונית לוי ודפנה ליאל. זה מה שיש.
תודה. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
טוב, יש איזה דיווח על פיגוע במעבר אלנבי.
שפצועים קשה.
כן, מי איתנו?
אבי אשכנזי. אבי אשכנזי, בוקר טוב לאבי אשכנזי, מעריב.
כן, בוקר טוב.
מה קרה? מה קרה במעבר אלנבי?
דיווחים ראשונים על ירי במעבר אלנבי במחסום. כרגע מדווחים על שני פצועים קשה במקום. צוותים שמגן דוד אדום נמצאים במקום. גם כוחות של חטיבת הבקעה נמצאים ומזרימים שם גם כוחות. לא ברור כרגע מה המתווה של הפיגוע, אני מבין שזה פיגוע ירי ושיש שם נפגעים, אבל זה דיווחים ראשונים שזה ממש סיפור שקורה עכשיו ובוא מתגלגל.
תגיד לי, אתה זוכר מתי היה פעם אחרונה תקרית באזור הזה? כי זה, אני לא זוכר, כבר הרבה זמן לפחות.
לא, אנחנו צריכים לציין שבזמן האחרון יש לנו בבקעה הרבה מאוד רחש בחש של פעילות טרור, ראינו גם את פיגוע בכביש הבקעה לפני כחודש שנרצחו שני ישראלים, נרצח ישראלי, סליחה. אנחנו רואים את הפעילות שיוצאת מהכפרים בצפון הבקעה. ראינו את הפעילות של צה"ל שהייתה עד סוף השבוע ויצא כרגע לאיזה סוג של הפוגה, התרעננו סביב ג'נין וסביב טובאס ופרה. וכן, וכל האזור הזה הוא אותו תא שטח בגדול. אותם פעולות טרור, אותם ארגוני טרור, ורואים את המשך הפעילות הזאת שם.
לפי הדיווח עכשיו המחבל נוטרל.
כן, אנחנו מדברים, אז אני לא בדיוק מסתכל על הטלפון.
כן, המחבל נוטרל, שני נפגעים במצב קשה, הדיווח על שלושה.
כן.
אתה שמעת על שלושה או שאתה עדיין מותקן?
אני יודע שתיים, אני יודע שתיים.
טוב, בוא ניתן לאירוע קצת להתאפס שם על הפרטים ונתעדכן בהמשך. תודה, תודה.
שמע, אני רוצה קצת להקליל את האווירה. באמת, את השעה הראשונה העלינו קצת הכל וככה היה מתוח. ואני רוצה ככה לעבור למשהו קצת יותר קליל, עם קצת הומור. בוא נשמע את בנימין נתניהו מדבר על היכולת שלו לזהות סכנות, היכולת אחד של מנהיג זו זאת. יאללה, קדימה, בואו נשמע, אתה יודע, אמרתי, טיפה להקליל.
אתם חולים במחלה חסוכת מרפא. מה יש לכם? אתם פשוט אנשים באובססיה מטורפת. מה ביבי אמר?
יאללה, קדימה, בואו
תקשיב.
כמה אפשר? היכולת לזהות סכנה בזמן ולהתארגן נגדה, זה המבחן של קיום של גוף כלשהו בין בעלי החיים באורגנים.
רק אובמה היה רואה את זה עם פוטין
מגיע. העם היהודי לא הצטיין בראיית סכנות בזמן. פעם אחר פעם הפתיע אותנו בפעם האחרונה בצורה הנוראה ביותר. זה לא יקרה תחת ההנהגה שלי. לא אכפת אם יגידו לי שזה ספין.
לא יקרה, לא יקרה.
אני רואה סכנה לקיומה של מדינת היהודים, אני מתארגן להדוף את הסכנה. זה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה.
תשמע, תגיד לי אם זה לא דבר מצחיק. אתה יודע, רבנו, התווכחנו, העלינו את הכל, והגיע הזמן לקצת הומור טוב, לקצת הכללה.
תגיד לי, מישהו...
רגע, שנייה. אני אמנה, ולא במשמרת שלי, ואני אעדוף כל סכנה. אמר האיש שבמשמרת שלו היה את ההפתעה ואת הכישלון ואת הטבח הגדול ביותר מאז השואה, ועכשיו, אני אומר לכם, מה הבעיה? באמת, וזו הטרגדיה הגדולה. יש פער עצום, עצום, בין היכולות הוורבליות המדהימות של נתניהו, בין היכולת שלו להציג דברים, הוא שחקן ברמות על, בין היכולת שלו הנה, כמו מסיבת העיתונאים על פילדלפי, באמת, אין שני לו בדברים האלה. אבל בין היכולות האלה, היכולות להציג, יכולות המשחק, יכולות הוורבליות, באמת אדירות, לבין הביצוע, המרחק הוא עצום. יכולות ביצוע עלובות, החלטות אסטרטגיות עלובות, כישלון אחר כישלון. אנחנו נמצאים במצב קשה ביותר.
טוב, נו, יאללה, קשה הבנו, ביותר, הבנו, נו, דפדף.
אבל הנאומים, אוי, הנאומים, טוב. ומסיבות העיתונאים, וההופעות.
טוב, הבנו,
עכשיו,
נו.
עכשיו, זו דוגמה קטנה. כשאתה רואה היום בפרספקטיבה את מה שהוא אמר אז, לעומת המציאות שהיא... נפצה לו לפנים, אתה מבין כמה זה מגוחך, כמה זה סתם.
תגיד לי משהו, אדוני המגוחך, תגיד לי משהו. חוץ מנתניהו.
אבל על מי נדבר?
שנייה, שנייה, שנייה.
על שר פלסנר, על מי נדבר אבל?
שנייה, שנייה, אתה נדבר, שנייה. הוא לא יזהיר, הבנו, בסדר. הוא לא ירגיש את הסכנה. מי כן ירגיש את הסכנה? מי כן יתריע? המערכת שהוא דיבר עליה? צהל, שנייה, שנייה.
תגיד אם אתה אפשר לענות, כן.
צהל התריע.
כן. כן, כן, התריע. כן, התריע. מלחמה, בוודאי.
אז איפה היה צהל? אז איפה היה צהל בשבעה? מלחמה. אז איפה היה צהל בשבעה? תן לדבר, תן לדבר, תן לדבר. איפה היה צהל בשבעה באוקטובר? כשמתקבלים כבר כל ההתראות, שמתקבלים בלילה והולכים לישון, וראש אמ"ן ישן באילת. איפה היו החיילים? שחררו אותם הביתה. למה לא הקשיבו לתצפיתניות? למה הורידו את היומינט? איפה היה השבק ששלח איזה חבורת תקיל על הדרום? מה, לא הבנתי איזה, מי התריע? אם מישהו התריע, זה הימנים, המשיחים, הקיצוניים, סמוטריץ' ובן גבירם. הם התריעו, על מה אתה מדבר? מה אתה כולם בלבל את המוח על נתניהו? תן לי לדבר.
אתה החמורה למלחמה.
לא, סתם, אני לא אמשיך את התוכנית ככה. תן לי לדבר. מה אתה כל היום משמיע את נתניהו? אם המערכת הייתה אומרת לו, תשמע, הולכת להיות מלחמה ונערכת למלחמה, לא רק בטריה כדי שהוא יפסיק את הרפורמה, לא התראות על הדף, על הניירות, בשביל שהוא יפסיק את הרפורמה, משרתים את הסרבנים ופוגעים בצהל ובמערכת הביטחון, אלא באמת נערכת, שהיא מטריה אז היא באמת נערכת, כמו שאם היא מטריה, ומונעת מלחמה ומונעת טבח. לא פלברה של התראה, אמיתי התראה. אם המערכת באמת הייתה אומרת משהו, ואומרת ומזהה את הסכנה, היא לא זיהתה את הסכנה, היא דיברה על הצפון, היא דיברה על איראן, זה מה שדיברו. אף אחד לא דיבר על חמאס, להפך. שלושה ימים לפני זה אמרו לו שחמאס מורתע. איפה בנט היה ולפיד שהכניסו את הפועלים? איפה והכניסו פי ארבע כסף? תשמע את אוהד חמו שאומר שהכניסו ים של כסף בתקופה של בנט. מה אתם מקשקשים כל היום על ביבי ביבי? מה אתם מבלבלים את המוח? לא נמאס לכם עם השטויות האלה? כולכם מלאים שנאה, שטופי זעם ושנאה, על ראש הממשלה בזמן מלחמה, אומרים לכם מה הסינואר רוצה, אומרים לכם שהוא רוצה לפצל את המדינה, ואתם מפצלים את המדינה, ואתם שורפים את האסמים, אומרים לכם שסינואר השם, האמריקאים אומרים סינואר השם שאין נזכה, ואתם קוראים לראש הממשלה רוצח, ומבלבלים את המוח, וכל היום נותנים לכם לדבר ברדיו ובטלוויזיה, וכל מה שיש לכם, יושבים באולפנים, טטטטטטט, מה יהיה, מה נהיה, וביבי ביבי, ביבי ביבי, וואי, שיגעתם, תרעלה, ערוצי תרעלה, ברוך השם שיש ינון מגל, שיש ערוץ 14, צריך להגיד את הגומל, איך זימרי אומר, לא צריך לעשות תפילה והפרדה ביום הכיפורים, צריך לעשות ברכת הגומל בהפרדה. עם אלה הביטחוניסטים שלנו, עם אלה הגנרלים שלנו, עם אלה התקשורת שלנו, עם אלה השופטים שלנו, עם אלה האקדמיה שלנו, צריך לברך הגומל, לברך הגומל בהפרדה. אולי תתעוררו כבר? אתם עיוורים? העיוור כסומה הולך בחושך. עיוורים.
אגב, עדכון, מנכ״ל מד"א מדווח ששלושה נפצעו באורח אנוש מהירי במעבר אלנבי, וזה עדות נוספת למצב הביטחוני החמור שאנחנו נמצאים. לא יעזור לך, אתה יכול לקשקש עד מחר. עכשיו תן לי לדבר. אני אחזור להתראה. למצב הביטחוני החמור, למצב הביטחוני החמור אחר 11 חודשים, תראה מה קורה ביהודה ושומרון, תראה מה קורה בבקעה, תראה מה קורה בצפון, תראה מה קורה בעזה, בכל מקום כישלון אסטרטגי חמור של בנימין נתניהו. עכשיו אני מחזיר אותך לימים שלפני. הייתה התראה חמורה למלחמה. הייתה התראה של שר הביטחון בקולו, של הרמטכ"ל בקולו.
אז איפה הם היו?
של ראש אמ"ן, סליחה.
אז איפה הם היו?
של ראש אמ"ן שחתם כמה פעמים על התראה חמורה למלחמה. אף אחד לא רצה לשמוע אותם. נתניהו נפנף אותם מהראש. תראה, זה שהם נכשלו, הם נכשלו. זה שנכשלו בשבעה באוקטובר.
ראש אמ"ן
התריע. רגע.
איפה הוא היה? הוא היה במלון באלת.
עכשיו תן לי לדבר.
כן הפרעת.
אז עוד פעם, אף אחד לא רצה לשמוע אותם. זה שהצבא נכשל, זה שאמ"ן נכשל בשבעה באוקטובר, זה ששב"כ נכשל, אין על זה חולק, דיברנו על זה אלף פעם.
אז מה אתה רוצה?
אבל הם התריעו על מלחמה.
אז איפה הם היו?
במצב כזה, מה שראש ממשלה נורמלי היה אמור לעשות, לעצור הכל, להגיד להם, חבר'ה, בואו תקשיב, אני רוצה לשמוע.
למה שלא הם יעצרו?
רגע, לא, תן לי. היה צריך להגיד להם, חבר'ה, בואו, אני רוצה לשמוע מה יש לכם להגיד. אתם מדברים על התראה חמורה. התראה חמורה זה הרי הבוהקת, הפרוז'קטור האדום, הכי אדום שיכול להיות. במקום זה, מה עשה נתניהו? קודם כל נפנף אותם, לא רוצים לשמוע אותם בכלל. עלו לרגל ישיבות ממשלה, לא רוצו לשמוע אותם. הלך נתניהו, נסע לטייל בארץ ובחול, נסע לטייל בצפון, הרכיב משקפיים ורודים עם שרה, ואמר המצב מצוין, וכשהוא הגיע לאולפן שלך, שאלת אותו, תגיד לי, מה קורה עם ההתראות למלחמה? אמר לך ככה בבא, בזכיחות הידועה, ההתראות מוגזמות, משהו כזה. היה צריך לעצור את הכל ולהגיד בוא נשמע. זה מה שכל בן אדם נורמלי, כל ראש ממשלה שנאמן לעמו ולמדינתו, היה צריך לעצור במצב כזה. במקום זה לא רצה לשמוע אף אחד. הקצינים, האלופים, הרמטכ"ל, התחננו לדבר בפני השרים, התחננו לדבר בפני פורום, קבינט כזה או אחר, לא רצו לשמוע אותם, השאירו אותם במבואה ונתנו להם להתייבש. זה מה שהיה. עכשיו לגבי מה שהיה בשבעה, בוודאי שהייתה פשלה, מישהו בכלל מערער על זה? מישהו מערער שלא נערכו ולא היו שם? נכון, אבל בד בבד עם זה, כל החודשים האחרונים דיברו על זה שהאויב מזהה חודשה, והאויב מזהה פירוד, והאויב מזהה בעיות, ולכן צריך לעשות כל שלאל ידינו כדי להיערך לסכנה. ומי שהיה אמור לקבל את הדברים האלה ולעשות הכל כדי להוציא את הדברים האלה לפועל, זה ראש הממשלה שלא עשה.
אין טעם לענות, זה פשוט טיעונים כל כך מטומטמים, באמת.
אתה גאון.
זה פשוט טיעונים מטומטמים.
אז הטיעונים שלך סופר מטומטמים, וסופר דמגוגים, וסופר שופרים, וסופר זה, שגם 11 חודשים, אתה יודע, אנחנו עכשיו מדברים על פיגוע, שלושה פצועים אנוש, אתה מגן על ראש הממשלה.
סרי. לבוא ולהגיד שהייתה התראה כשהחיילים היו בבית וראש אמ"ן באלעד, זה טיעון מטומטם.
אני אמרת לך שהם לא נכשלו? אמרת לך שהם לא נכשלו?
לא, זה טיעון מטומטם, אתה מבין? לבוא ולהגיד ולהגיד התראה והתריעו והתראה חמה.
נכון, נכון.
ובסוף כשצהל קרס וכל הבלגן שלא היו חיילים בנירוז ובבארי, זה טיעון מטומטם, זה פשוט, אין מה לעשות, זה טיעון מטומטם. יש לפעמים טיעונים חכמים, יש טיעונים מטומטמים, זה טיעון מטומטם. אני לא אומר שאתה מטומטם, אני אומר, הטיעון מטומטם.
אתה כאילו, מתכחש לזה שהייתה התראה.
יש גבול את... למה, יש גבול למה שאתה הבודד שלי במוח יכול להכיל.
תגיד לי,
הוא
יש...
לא יכיל, הוא לא יכול, אני,
אתה
שנייה.
אתה מתכחש לזה שהייתה שנייה, התראה למלחמה.
הוא לא יכול להכיל טיעונים מטומטמים, כן, ושחוזרים עליהם, ושמאשימים את נתניהו.
לא, נתניהו, כן.
ושמאשימים את נתניהו, מאשימים את נתניהו, שהייתה התראה, והוא לא התייחס לה לא היה שם.
אבל הייתה התראה למלחמה.
אז איפה, אז למה הצבא לא נערך?
למה הוא לא, למה הוא לא, למה הוא לא רוצה אפילו לשמוע אותם?
אתה חוזר על הטיעון המטומטם הזה.
למה הוא לא, עוד פעם, אני עושה הפעדה.
אז איפה הצבא היה?
הצבא נכשל בשבעה.
אז אוקיי, אז הוא נכשל.
בד בבד עם זה, בד בבד עם זה, הייתה התראה חמורה של שר הביטחון בקולו, בגלל זה רצו לפטר אותו.
שלושה ימים לפני,
אמרו שחמאס מורתע. אף אחד לא אמר שחמאס מורתע.
אמרו שלושה ימים לפני.
אף אחד לא אמר שחמאס מורתע. אני לא שמעתי שבשבק דיברו על זה שחמאס מורתע.
הרסת לי את התא במוח.
זה קשקוש. היחיד שהתגעת שחמאס מורתע זה נתניהו.
הרסת לי את התא במוח, הרסת לי אותו. לבוא ולהגיד שלא הייתה התראה, באמת, כאילו, כמה מגוחך אפשר להיות? הרי שלושה ימים לפני אמרו לו שחמאס מורתע, ואפשר להכניס פועלים לארץ, שחמאס רוצה שקט, והאינטרס שלו הוא כלכלי. די, כאילו, בא, אתה רוצה להנדס את התודעה, להנדס את ההיסטוריה? כמה שטויות, באמת, אתה מדבר אבלים. אתה מדבר אבלים, באמת, שטויות, פשוט שטויות במיץ. עכשיו בוא נדבר קצת על הקובבה. לא דיברנו על הקובבה, הנוע קובבה. אני יוצא משבת, אני רואה, יש דרמה.
מה זה קובבה?
יש דרמה. הקובבה זה האיש שזרקה את החול על בן גביר, כן, את הבוט. קובבה, ככה קוראים לזה, קובבה. כן? פתאום הם בעד אלימות. פתאום מותר לזרוק. עכשיו תגידו, אם מותר לזרוק, קובבות.
חס וחלילה.
אז מה, אז מה כולכם התגייסתם? מה כולכם התגייסתם על זה שעצרו את האטום ההליכים?
אסור לו לזרוק.
שנייה, סרי, תן לדבר. זה שזה רק נעל על בניש, קיבל 3 שנים בכלא, לא הורידו לו שליש. האיש שאמרה למנדלבליט, פרשת משפטים בושה, עצרו אותה במהלך השבת. אחד שהגיע להגיד לשי ניצן בבית, תתבייש, עצרו אותו גם כן. מה קרה שיקובה בזורקים על שר? אתם כולכם נרשים, יאיר לפיד, שיקמונת, כולם נרשים, לא הבנתי. מותר לפגוע באלימות? מותר לנקוט באלימות כלפי שרים, כלפי סמל שלטון? או בכלל, אתה יודע מה, כלפי סתם בן אדם? לקחת, לזרוק, זה יכול לכאוב, היו שם ילדים. אני כבר לא מדבר על זה שאנשים שם קוראים לו רוצח ליד הילדים שלו, שעוברים כל קו אדום, מטורפים, מתואבים, מתנהגים בצורה בהמית, על ביסמוט מתנהגים כמו בהמות, על בן גביר מתנהגים כמו בהמות, ואתם מדברים על מכונת רעל?
תגיד לי, מה עשו ליד הבית של העריקים שיקלי וסילמן? הרי מה שעשו לסילמן ושיקלי, זה בדיוק העתקה של אותו הפרקטיקה. מי שלא זוכר, מיררו להם את החיים. תשאל את איציק זרקה.
ליד הילדים?
תשאל את רמי. מה זה? באבא של הילדים? ליד הילדים.
תן לי דוגמה אחת.
והנכדים.
תן לי, תן לי.
ואני אשלח לך 1,000 דוגמאות. איציק זרקה ועוד הרבה חברים ישבו ליד הבתים של ניר אורבך, ישבו ליד הבתים של סילמן, רצו לבית של אלקין וקיללו את אשתו.
פגעו באלימות?
זה פרקטיקה.
תקפו באלימות?
תן לי לדבר. זרקו, תן לי, אתה שאלת על זה.
זרקו באלימות?
אז במשך שנה ורבע מיררו את החיים של שרים וחקים בקואליציית מה שנקרא ממשלת השינוי. מיררו להם את החיים. ניר אורבך, תשאל את ניר אורבך, הוא חבר שלך, הייתם ביחד פעם באותו מילי, אני לא יודע מה. היה, יש לו בית ברחובות, וליד הבית יש כזה מין, ברחובות, ניר אורבך גר ברחובות, יש לו כזה מין שדה כזה ליד הבית. ישבו שם 24-7, לא 24-6, יהודי דתי לאומי, שיגעו אותו, הלך אמר, הבן שלי מתכונן לבגרות, לא יכול מרוב הרעש, כללות וצעקות וזמבורות, וליד סילמן, ליד...
אורבך, אורבך ברחוב, שכונת הדרגנים.
אורבך גר, אורבך גר.
לא, לא.
אז אני אומר לך, היו...
זה כמו שלא אמרו שחמאס מורתע.
אורבך, 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 קיבל את ההפגנות, וסילמן, ואלקין, ושיקלי, ומיררו את החיים שלהם, ונכנסו לסוכות שהם היו, וצרחו להם ליד הבית, וקיללו.
איפה באלימות?
אתה יודע, רצו עד למשפחות שקולות. ולכן, אל תתלונן על הפרקטיקה הזאת. כי מישהו הרי המציא את הפקליטה.
למה אתה לא עונה? איפה באלימות?
מה זה אלימות? אלימות.
זרקו על השר קובבה.
אתה יודע, אתה רוצה אלימות? איפה? אתה יודע, כן, הפעם ירו על ראש ממשלה כזה. כן, אין לא, אלימות לא, גדולה
איפה,
מזה.
איפה? דיברת על סילמן ושיקלי.
אז אני אמרתי והתחלתי כן. ואמרתי, אסור לזרוק על אף אחד.
אז למה התגייסתם לטובת הנוע הזאת?
רגע, תן לי.
למה התגייסתם לטובת הנוע שעצרו אותה?
לא, אתה רואה, אתה מפריע. למה? אסור לזרוק חול אבן, כל משהו שגובל באלימות על אף אחד.
אז מה הייתה
אבל לגבי
בלה?
הצעקות, מה שצועקים ל... ל, ל איך אמרת? חבר הכנסת ביסמוט וחברי כנסת אחרים, זה פרקטיקה שהומצאה בתקופת ממשלת השינוי. שם היא הגיעה לשיא, שברו את האנשים, סילמה נשברה, התרסקה, החליטה שדי, די לה בזה, קמה ועברה צד וקיבלה להיות שרה.
הבנו, אז אתה מתנגד.
לכן
אז היה צריך לעצור אותה?
זה,
אז היה צריך לעצור אותה?
אתה שר, אתה שר, אתה חק, זה חלק מהמחיר שאתה צריך שלם, מה לעשות?
אז היה צריך לעצור אותה? אז היה צריך לעצור אותה?
אני חושב שהייתה כאן מוטיבציית יתר.
מה, היה צריך לעצור או לא?
אני חושב, דיברתי עם לא מעט קציני משטרה,
כן.
ואני אומר לך שכולם, כולם, כן, אמרו, כן. תקשיב, זה דבר שהיה צריך לעכב אותה, ולשחרר אותה בתנאים מקבילים, ולשלוח אותה לדרכה. לא לעזוק אותה ידיים ורגליים.
למה הוא שזרק נעל הזה על בייניש, קיבל שלוש שנים בכלא?
לא לעזוק אותה.
למה זה שזרק נעל על בייניש?
אז אני אומר לך עוד פעם, לא בסדר, נתחיל עם זה לא בסדר.
לא, אבל תסביר לי מה ההבדל בין לזרוק נעל על שופטת, שלוש שנים בכלא, לבין לזרוק קובה בעל שר, שמשחררים אותה למעצר בית.
ראינו את התמונות, קובה בעל שר, ראינו את זה 1,500 פעם מכל כיוון. עוד פעם, לא בסדר.
מה ההבדל?
נעל זה לזרוק ככה נעל הרבה יותר חמור.
למה?
אני אומר לך, כי ראינו מה היה אתמול, בוא, זה לא נגע בו בכלל, אבל עזוב את זה, איזה מין, היו צריכים לעכב אותה.
אבל גם בבייניש זה לא פגע.
היו צריכים לעכב אותה.
אבל הנעל לא פגע בבייניש.
היה צריך לעכב אותה, לשחרר אותה בתנאים מגבילים, לא לעזוק אותה ידיים רגליים, לא לעצור אותה, אני יודע כמה 48 שעות. לא לעשות, להעלים אותה למשך שעות. אני מזהה כאן מוטיבציית יתר, ואני חוזר בפעם ה-500,
איך זה מוטיבציית יתר?
לנקוט באלימות, ואתה צריכה להיענש על זה.
תודה. איך זה מוטיבציית יתר? עם זה שזרק נעל על בייניש, כן, שהנעל לא פגע בבייניש, קיבל שלוש שנים בכלא. איך לעצור אותה, זהו מוטיבציית יתר.
עוד פעם אני אומר לך, מה שהיה אתמול פחות חמור לטעמי מלזרוק נעל על שופטת בית משפט עליון. למה? כי ראיתי את המקרה הזה, בוא נראה לך, אני חושב ש... א', זה לא...
זה ראית מגמגם, זה לא לעניין. אתה חייב להיות יותר...
לא, לא, אז אני אומר לך, קישקוש, אבל למרות זאת, היה צריך לעכב אותה, לשחרר אותה בתנאים מגבילים, אין מה להשוות, בין זה לבין זריקת נעל.
למה?
ואני אומר לך,
למה, אין
למה כי אין מה להשוות? למה כי אין מה להשוות?
אבל אם משווים בכל זאת,
אז תשווה אתה. אני אומר לך שאין מה להשוות. הדבר הזה, אליבא, דכל קצינים, בלי קשר לדעותיהם, היה שווה עיכוב, שחרור לך כמה שעות או שעות בתנאים מגבילים, ושלום על ישראל. אני מרגיש שהייתה כאן מוטיבציית יתר. בסדר, אוקיי.
עכשיו תראה, בואו נעבור הלאה. תראה, יאיר לפיד מצייץ... להחזיר את החטופים, להפסיק את המלחמה, איך הוא כותב את זה, לעשות עסקה, לסיים את המלחמה, לתקן את המדינה. זה מה שהוא מציית. עכשיו אני מנסה להבין, כאילו, מה הוא חושב, שאם אנחנו מסיימים את המלחמה עכשיו, וחמאס נשאר ברצועת עזה, מה זה אומר לתושבים בעוטף? שחמאס נשאר, שאנחנו לא בפילדלפי, שיש שם עדיין חטופים, אם אנחנו מחזירים חלק בעסקה, אז עדיין נשארים שם עשרות גברים וחיילים חטופים. מה האסטרטגיה של האיש, האיש הזה, אני מנסה להבין, שהוא מצייץ, זה באמת כאילו כמו מסמך של הבילד, כותרת של הבילד, נמצא מסמך בלשכתו של יושב ראש האופוזיציה בישראל, שבו הוא משרת את האינטרסים של סינואר. מה האיש הזה לא חכם הזה, חושב שהוא מצייץ את השטויות האלה, לעשות עסקה, עסקה משאירה שם עשרות אנשים, כן? ולהפסיק את המלחמה. מה הוא חושב שיקרה? שחמאס יחזיר את עשרות החיילים והגברים שישארו שם איך? באיזה מנוף? באיזה מנוף יישאר לנו לעשות עסקה נוספת, להחזיר את האנשים האלה? מה כאילו? אין שום שכל בקודקוד? אני מנסה להבין. פעם חשבתי שמאלנים זה אנשים אינטליגנטים. באמת, פעם זה מה שחשבתי. אני בסוף רואה שזה פשוט עדר מוסת, כל מה שיש לו זה רק ביבי ביבי, בוא נשמע מה ביבי אמר, בוא נשמע מה ביבי אמר.
לכן מפציצים אותי כאן בדוגמאות, מפציצים בדוגמאות למה נעשה בתקופת ממשלת השינוי. אז מי שכותבת למשל, איציק זרקה קפץ על השופטת אסתר חיות, נשיאת העליון, בלוויה של השופטת מרים נאור, ועד היום יש לה הבטחה, ואמר לה, אני מבקש ממך בטוב להוריד הילוך.
זה היה ליד הילדים שלה? זה מונקת באלימות?
עוד פעם, ליד הילדים שלה, גברת אלקין ספגה כלל
לא נכון, שקר.
גברת סילמן שהייתה בצד ההוא ספגה קללות.
שקר.
משפחות שקולות ספגו קללות.
הכל שקרים אצלך.
משפחת פרקה ספגה קללות.
שקרים.
מה שקרים?
שקרים.
מה שקרים? לא ליד הילדים. לא ליד הילדים. לא ליד הילדים. קיללו את...
שקר.
איך אומרים? סלח לי על הזה. את רב רבא קיללו.
שקר, אתה משקר.
כל החברה האלה קיללו אותם. לא, איתי זרקה ורמי בן יהודה ראו ילדים ואמרו. הזאת הומצאה בממשלת השינוי.
שביא אירועים ילדים, שיציפו אותך בשקרים.
אז אני אומר לך, במשלת,
במוצף,
בדוגמאות.
תראה לי עם ילדים, תראה לי. בבקשה, תראה לי עם אלימות, תראה לי עם אלימות, המוצף, תראה לי עם אחד עם אלימות.
הנה, אז כותבת לי אחת,
אשתו של אלקין, נכון?
סיפרה של הילדים שלה יש סיוטים בלילה.
לא תקפו אותה ליד הילדים.
אז איך יש להם סיוטים?
לא יודע.
אשתו של אלקין סיפרה של הילדים שלה יש סיוטים בלילה ממה שעשו לה שם. עמדו ליד הבית.
נו, אבל לא תקפו ליד הילדים.
אבל הכללות, הם שמעו את הכללות. אבל הם שמעו את הכללות. הם ישבו בבית, הם שמעו את הכללות. לא יעזור לך להגן על מה שעשו לשרים והח"כים ממשלת השינוי, זה להגן על
אבל הנעל על בייניש אתה לא להשוות.
יפה,
אבל הנעל על בייניש לא להשוות.
בתוך בית משפט, לזרוק אבן, לזרוק נעל, בתוך בית משפט, לחלל את קודש הקודשים. זו המשמעות. בוקר טוב, אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב. כן, יש לך עדכונים לגבי הפיגוע.
כן, מדובר בשלושה נרצחים ישראלים שהיו במעבר בגשר אלנבי. מה שאנחנו יודעים מהחקירות, מהבדיקה הראשונית, מהתחקירים הראשונים, נהג מסעית שמגיע מכיוון ירדן, לא ברור אם הוא ירדני או פלסטיני, מגיע למעבר אחרי שהוא עבר את הבדיקות בצד הירדני, תוך כדי שהוא מגיע למסוף בצד הישראלי, הוא פותח באש באמצעות כלי נשק שהוא הסליק בתוך המסעית, לעבר קבוצת ישראלים, כבני 50, כתוצאה מהירי הזה, השלושה נפגעים ונהרגים, מאבטחים שהיו במקום פתחו בירי לעבר המחבל והרגו אותו, חיסלו אותו. כרגע במקום כוחות גדולים של צה"ל, מד"א ומשטרה. מותם של השלושה נקבע במקום על ידי צוותים של מגן דוד אדום ושל חיל הרפואה, וכרגע מתבצעים סריקות במקום כדי להבין, אחד, אם יש מישהו שסייע לו, שתיים, להבין גם מול הירדנים איך בעצם מצליח המחבל לחצות את הצד הירדני כשהוא עם כלי נשק ונכנס לשטח הישראלי. וכרגע המעבר הזה סגור לתנועה עד להודעה חדשה.
תגיד, הם היו חמושים האנשים שם?
יש שם המאבטחים, המעבר הזה הוא מופעל על ידי רשות שדות התעופה, לפי מה שאני יודע, והמעבר הזה בדרך כלל משמש למעבר הולכי רגל וכאלה שיוצאים לירדן, בדרך כלל פלסטינים, כאלה שיוצאים וחוזרים מירדן, במקום לנסוע דרך נתב"ג, הם מעדיפים לצאת משם לנמלי התעופה בירדן ולטוס מעקבה. לעתים הוא גם משמש למעבר סחורות.
אני יודע שהיה עניין בזמנו שהאנשים שם שעבדו לא היו חמושים, והייתה בקשה לחמש אותם, ואני לא יודע אם הם חומשו או לא. אין לי מושג, אני זוכר אבל שהיה אירוע כזה.
תראה, אני יודע שיש שם כוח הבטחה מאוד רציני של רשות זאת התעופה, זה כוח הבטחה שמונחה שבק, כמו שבכל מעברי הגבול בישראל, חבר'ה מיומנים שעברו קורס אחיד ויש להם את המיומנות, זה עובדתית הם גם אלה שחיסלו בסופו של דבר את המחבל. עכשיו התחקרו להבין קודם כל איך המחבל יצליח להיכנס לתוך המרחב הזה עם כלי נשק מהצד הירדני.
הנה, אני רואה פה איזה ציוץ של חשבון רוק מדע מה-21 באוגוסט, שזה לפני כמה? שלושה שבועות. הוא כותב ככה, קטע, ירדן הפך לגבול חם, הברכות והתראות לחטיפת חיילים, יש שם מעבר אלנבי למעבר סחורות ואנשים, במעבר יש הרבה חיילים ואין להם נשקים. הגיע תולדנו האלוף, נדם שאין נשקים, ואמר למפקד שם מיד לחמש אותם. עברו שבועיים, האם החיילים קיבלו נשקים? ברור שלא, אחרי החטוף או הפיגוע הבא התעוררו.
אני לא יודע מתי זה הציוץ הזה.
שלושה שבועות.
אבי, תאסוף עוד פרטים. יש לנו בינתיים, תודה רבה לך. יש לנו את יותם צור, חובש רפואת מד"א חירום, שהיה במקום, ויוסיף לנו פרטים על מה שהיה שם. בוקר טוב, יותם צור.
בוקר אור, אם אפשר לקרוא לזה בוקר טוב.
נכון, ממש לא בוקר טוב, אבל בוא תספר לנו מה היה שם, מה ראית.
הגענו בכוחות גדולים מאוד למקום, וראינו שלושה פצועי ירי שוכבים על הרצפה של מחוסרי הכרה ללא דופק ונשימה. ביצענו בהם פעולות החייאה בסיוע כוח רפואה של צה"ל, שלבסוף נאלצנו לקבוע את מותם, והמחבל גם המפגע נוטרל ונקבע מותו.
אתה יודע אם הם היו חמושים האנשים האלה?
העובדים הם לא עובדי אבטחה חמושה, הם עובדים רגילים פה שקשורים לאגף המטענים, הם לא
חמושים.
ויש שם אנשים... מאבטחים חמושים פה נטרלו את המחבל.
כן, אבל בוא תספר על מה שאתה יודע.
החמושים ממש נמצאים לידם? זה באותו מתחם?
לא, בדיוק, מה קדם לזה? איך זה קרה?
ככל הנראה נהג ירדני פרק, הצליח להכניס נשק כנראה, וביצע את זממו. יש פה הבטחה חמושה מפוזרת בכל המסוף. המסוף הוא מקום די מאובטח.
נהג ירדני. טוב.
כן? נהג ירדני. זה מה שידוע לנו כרגע.
אוקיי, טוב, תודה.
בבקשה, יום טוב.
תראה, ביקשת, איך אומרים, במעבר חד, אתה ביקשת והייתי חייב לענות לבקשתך, אז לגבי אלקין, גברת אלקין התראינה כאן ב-103 וסיפרה, הרגשתי שהאגרוף הבא יהיה כלפיי. מריה אלקין, ראיית ראש חבר הכנסת על האלימות המילולית שספגה, הילדים שלי בחו, רגע שנייה, הילדים שלי, יש בבית ילדים שלא נותנים לי אפשרות לשכוח מה היה, הם פשוט בטראומה. הילדים שלי בטראומה. עכשיו אני כבר, אתה יודע, דוגמאות נוספות יש למחביר, שולחים לי כאן בלי הפסקה.
גם ליד טלי גוטליב היו, שמו לה ליד הבית ויש לי ילדיים צרכים מיוחדים.
בוא נעבור לחזית אחרת. כל הארץ חזית, דיברנו על מה שקורה במעבר אלנבי, בוא נדבר עכשיו על מה שקרה בצפון. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, שלום לך.
שלום ובוקר טוב לכם.
בוקר טוב, ומהבוקר עשרות שיגורים אליכם.
בלילה.
לפנות בוקר, עשרות שיגורים, מעל 50 לעבר היישובים שלכם. בוא תספר מה היה.
כן, זה מלחמה ממשיכה, זה לא סוד, לא שום, אני קורא לזה, אנחנו נמצאים במלחמה, והמלחמה הזו מתמשכת, יום יותר, יום פחות. אבל מה שקרה ביום שבת גם על שלומי, למעלה מתנישת טילים נורים, ממש לכיוון היישוב עצמו, וכיפת ברזל מזלנו מיירטת, ויותר מאוחר בלילה אש של עשרות טילים לכיוון קריית שמונה וכל המקומות, שם בגליל העליון, והיום יש תנועה חזקה מאוד של מטוסי צהל, ונראה לאן יוביל אותנו היום הזה.
וזה סוג של שגרה, צריכים לציין שקדם לה ירי, קדמה לה ירי פעילות של חיל האוויר, התקפות, בעיקר בדרום לבנון, סיכולים, היו שם שני מחבלים הרוגים, אבל זה הופך להיות שגרה, זאת אומרת, חיל האוויר פועל, ואתם כמעט בוודאות יודעים שהתגובה תגיע, והיא תמיד מגיעה והיא קשה.
תראה, אותי מה שמלחיץ זה... כשאנחנו נכנסנו באמת לזה שגרה כזו, שילדי שלומי למשל, מתוך 9,000 תושבים, 1,000 תושבים נשארו בשלומי, ו-8,000 תושבים מנהריה, דחיפה ואפילו באלת, וביססנו את הילדים שלומדים בבתי ספר בנהריה ובעכו ובקלת חיים, וזאת הופכת להיות השגרה, והשגרה במציאות של קו העימות, זה מוציא אותנו מדעתנו, אנחנו מאוד לא מרוצים מהמצב הזה, בוודאי, ערב ראש השנה מתקרב, ואנחנו כולנו נהיה מפוזרים, לא נראה את הילדים שלנו, לא נוכל לשבת עם הנכדים שלנו, זה בהחלט דאגה גדולה של כל תושב בגליל, כל תושב מפונה, זה אחד מהבעיות הגדולות שלנו, מעבר לכך, תושבים מפוזרים, תארו לעצמכם חברים יקרים, שמשפחה שלמה, אני עכשיו יושב בבית שבניתי אותו לטובת הילדים שלי 200 מטר, כי הרי שלומי כמעט בנייה על בתים מצמודי קרקע, גרל הנופל, היופי, והבית ריק. אני בכל מקרה, ושבילי, אני כראש רשות חייב להיות פה בתוך שלומי, ונשארתי פה בשלומי.
ונפגשת?
הבית ריק, זה לא, וזה אירוע לא פשוט, חברים.
מאוד, כל מאוד, מאוד לא פשוט, ולפני שבועיים נפגשת עם שר הביטחון יואב גלנט.
נכון.
מה היה בפגישה? תספר לנו.
השר גלנט... יושב איתנו מפורום קו העימות, ואני שאלתי אותו שאלה ישירה, אמרתי לו, אדוני השר, הבטחת הבטחות גדולות מאוד שהצפון, שאנחנו נחזור במהרה, בשנת 24 שנה של מלחמה, ובשנה הזו למעשה כל אויבינו יקבלו מכה שיבינו שלא מתחקים במדינת ישראל. אנחנו נמצאים בפתחה של שנת 25, כנראה, ההבטחה של הממשלה, של גלנט, של הרמטכ"ל, לשנת 24, תתאזרו בסבלנות, נדרש כנראה כולנו, חברים, כל מדינת ישראל, להמתין ולחכות ולראות מתי זה יסתיים, כנראה שזה יסתיים בשנת 25 במקרה הטוב. אני מקווה מאוד שאני צודק גם בהנחת יסוד הזו.
לא הבנתי, הוא דיבר על שנת 25?
הוא אמר עוד דבר, שאני יכול לומר לך שמבחינת הממשלה, החלטת הממשלה היא לא לצאת למלחמה בלבנון.
לא לצאת.
לא לצאת למלחמה בלבנון.
מה?
רגע, עדיין להישאר בעזה, וכרגע נכנסים ומטפלים ביהודה ושומרון, ולמעשה ישראל, למעשה עם החיזבאללה, כל קו העימות, כל הצפון נמצא כרגע בהמתנה, ובמלחמת התשה כזו שאחד מתחזק את השני, וזה יורד וזה מחזיר. כדי שיקרה פה משהו, שיבצר תהליך מסוים, אומרים לחיזבאללה, זה קו אדום, שאם לא תהיה פה מלחמה, הממשלה חייבת להכנס את עצמה, ולהודיע, כנסת בכל מקום, זה החוק, או ככה החוק מחייב, שאנחנו נכנסים למערכת מלחמתית עם לבנון, ואז בוא נראה את החיזבאללה, אם הוא יסכים לאפשר לצהל, להשמיד אותו, או לפחות לפרק אותו בצורה חזקה וקשה.
תגיד לי, גבי נאמן, לפני שבועיים, היה את אותה פעולת מנע, שרת האיום, שבעקבותיה חשבנו שאולי תתפתח מציאות אחרת. מה קרה מאז? זה חזר בדיוק
מה שקרה, היינו, הפכנו בתוך 4-5 שעות, תוסכלים עוד יותר מאשר התחיל.
למה?
כי אנחנו קמנו בבוקר ב-25, מהיר אותי המפקד האוגדה, ואלה מתקשיב, צהל יצא למתקפת ממנה מאוד גדולה ואגרסיבית חזקה, תהיו ערוכים ומוכנים לתרחישים הכי אם קחו בחשבון שהוא ירי של מאות נוספים על שלומי וכל האזור, וכמובן שר הביטחון הוציא את מה שנקרא את הפקודה הזו שכל המדינה נמצאת בצו מיוחד בעורף, והמשמעות היא שאנחנו כולנו דרוכים ומבינים שהולך להיות פה איזה יום מאוד מאוד משמעותי, ושהוא יתפתח בסוף הדבר לציפייה שלנו לתת מכה אנושה וחזקה לחיזבאללה. תוך 3 שעות למעשה כולנו הבנו שאלה שצהל נתן התקפת מנה, שעד היום לא ראינו סימנים בטלוויזיה ולא שום מקום, דרך אגב, לא ראינו שום פעולה שמראה איזה משהו גדול של 100 מטוסים. ביחד עם זאת, גם אנחנו רואים את השקט של לבנון לאחר 3-4 ימים, ולכן משה דוידוביץ, שיושב ראש קו העימות, קם והתראה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית על שר החינוך יומיים אחרי, ואנחנו אפילו התבקחנו על המהות הזו שאנחנו מתווכחים ורבים בינינו לבין עצמנו. אנחנו מוכזבים מאוד, כי אין שום שינוי בתפיסת הממשלה כדי להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. המשמעות היא שאנחנו ממשיכים להישאר בחוץ.
תגיד לי גבי נאמן, וזה אפרופו ככה, ועוד אותו ראש השנה, כמה תושבים עזבו את שלומי מאז?
מתוך 9,000 תושבים, 1,000 נשארו.
אלף נשארו מתוך 9,000.
אלף הולכים וחוזרים, אתה יודע, משתנים, יש הגברה של תגבור של הזלקות וכל הזוזבים וחוזרים, וזה ממש, כולם מותשים, שלא תתבלבלו, חברים, המצב הזה לא יכול להימשך.
איפה הם גרים?
אולי נשאר שם, נשאר בתוך היישוב שלנו, ואז בוא נתמודד עם מה שיש.
לאיפה בעיקר פונו?
אבל תושבים לא יכולים לחזור.
לאיפה הם בעיקר פונו, ואיך שומרים איתם על קשר?
בשנה הראשונה למעשה רוב תושבי שלומי כ-6,000 איש היו בירושלים, חיפה וטבריה, ועם הזמן לאט לאט התחילו לצפין כדי לייצר מקום עבודה, לחזור לשגרה מסוימת. למעשה אנחנו ב-4 חודשים יחד עם שר החינוך קבענו כללים מאוד מאוד ברורים, אי אפשר להשאיר אותם את המשפחות מפורקות ומפוזרות לכל עבר וכל המדינה. למעשה הדבר היחידי שיכולנו לאחד את המשפחות זה הקמת מוסדות חינוך, כלומר הקמנו בתי ספר, 2 בתי ספר, 3 בעיר אקו, עוד בית ספר תיכון בקירת חיים, את כל המעונות יום וגני ילדים בנינו, שכרנו מבנים מהעירייה בין העירייה, ולמעשה 50% מילדי שלומי לומדים היום ביחד, היום לומדים ביחד, אנחנו מגיעים אותם בהסעות בלתי אפשריות, זה ממעלות, וזה מנערי, וזה מהרחוב הזה, וזה מחיפה.
יפה,
אנחנו יוצרים שגרת החיים לתושבים שלנו, כדי שנוכל להיות ביחד. זה הדבר החשוב.
גבי נאמן, תודה רבה שהיית איתנו. איך אומרים, שנדע ימים טובים יותר, ובעזרת השם כולם יחזרו ליישוב ולצפון.
תודה רבה.
אתה בחר את השיר.
אז כאמור, אבל 3 נרצחים בפיגוע בגבול ירדן. כבני 50 נורו במעבר המטענים בין ירדן לישראל, החשד, המחבל, נהג ירדני, הצליח להסליק נשק במסעית, פתח באש, אירוע קשה מאוד. נשמע עליו עוד פרטים בהמשך, ובחרתי שיר של הודיה, שיר חדש של הודיה, בן אדם, זמרת מעולה בו.
הודיה לדעתי.
הודיה.
שום מוצא פה נפש, תחזירו אותה לכאן, כחד שתזרח השמש, עוקדת עם הרשם בקצב, כשכל העיתו עצב, מה שווה הכסף, כולנו על הרצף. סול עבור גזים הלך מהרים בנפש
שר פלסנר ושני רומנו שערכו והפיקו היו אחרים על השידור תעלה של ויציק אהרון האורחים בדיגיטל אסף חרמוני מיכל קדוש ורעות מתיתיהו ארגון סרי, שר כוח על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל תשתדל לעשות פחות פחות, בוא, כאילו תוריד מה... זה לא עוזר, זה מפריע
הייתי כותבת ספר, חולקת ברמזורים, הלך מהירים את הנפש.